הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שני, תזיין באלול, תף שיניין ח', מסכת מנחות, דף טוב, דף י' זיין. אתם מאזינים מרדיו כולכם, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אלול, תשע"ח. אמנם תשובה מהיראה, אף אם מדרגה גבוהה, והלוואי ונזכה לשוב מהיראה. אלא שיש לו לאדם לדעת ולזכור שלא שב מאהבה, אלא מהיראת העונש הצפוי לו. משל למה הדבר דומה לגדוד חיילים, שעסק במרדף אחרי חיילי האויב. המרדף התנהל ימים רבים במשולי הערים והיערות, ויום אחד ביותם ביער האבות עמדו לפוש, קשרו החיילים את סוסיהם אל העצים, לקטו זרדים והעבירו מדורה. עליה הם שפטו סיר גדול ובישלו מרק חם להחיות את נפשם. כאשר היה מרק מוכן ועמדו להגישו למסובים, הגיע אחד החיילים שהופקד כצופה והודיע בבעלה כי חיילי האויב מתקרבים. קפצו החיילים הזה הנפש של סוסיהם ודהרו לקראת חיילי האויב להילחם בהם. היה שם אחד פחדן מוג לב אשר לא מיהר לעזוב את גדירת המרק. עלה, הסביע את נפשו בצלחת גדושה ואף מילא את מימייתו במרק רותח. ואז נפנה בעצלתיים, עלה על סוסו להצטרף אל חבריו. כאשר החל לדהור אל שדה המערכה, נטפו מעט טיפות מרק רותח מתוך המימייה וניצזו על גופו של הסוס. הסוס, כשהרגיש בצריבה, פתח בדהירה מטורפת, אישר אל תוך שורות חיילי האויב. כאשר ראו החיילים, חייל אז נפש הדוהר, אישר אל תוך שורותיהם, פחד ופחד אחז אותם, ומיהרו להימלט על נפשם במנוסת תבוסה. חייל בודד זה הכריע את המערכה. ניגש אליו מפקדו ושאל בפליאה, אמור נא לי, הרי אני מכיר אותך מאז ימים רבים וידעתי כי אינך מן האמיצים שביחידה. מה ראית לגלות גבורה כה רבה ולהניס לבדך את כל חיילי האויב? על מעשה כזה מגיע לך אות הצטיינות מהמלך בכבודו ובעצמו. עליבא דאמת, הודה החייל בבושת פנים, אינני מן האמיצים, אלא שמעט מרק רותח ניתז על סוסי ולא הייתי יכול להשתלט עליו ושעט בתירוף אל מחנה האויב. אם כך, אמר המפקד, לא לך הכבוד והתהילה, אלא לסוס. כך הוא גם הנמשל. אדם עשב בתשובה מהיראה, עליו לדעת מפני מעשה תשובה. עוד משל אחד, בעיר אחת ישב רופא מפורסם לשם אלוי תהילה ששמעו יצא בכל קצווי ארץ כמומחה וממציא מזור. ייחודו היה בכך שלא היה מרפא את חוליו על ידי רפואות וסמים מרים, אלא יודע היה להבחן נכוחה מאכלים מהם היה על החולה להתנזר וממילא היה מתרפא. פעם אחת הגיעו אב ובנו אל הרופא בשל מחלת הבן. בן זה היה מפונק ומעודן, ומי ששמע את רשימת המאכלים אשר מהיום ועל היה אסורים עליו, היווה את פניו וביקש לעזוב מיד. שמע להצעתי, לחש הרופא על אוזן האב. לך נא אל רופא אחר והוא ייתן לבנך רפואות מרות כלענה. כאשר יתאם את העמם המר, יעדיף בנך לחזור אליי. וכך היה. כן הוא גם הנמשל, אמר המגיד מדובנה. חסד גדול גמל הקדוש ברוך הוא איתנו, שנתן לנו דרך התשובה. אבל כאשר מניח האדם ומקשה ליבו מלשוב, או אז שולח לו הקדוש ברוך הוא ייסורים שונים, וכאשר תואם האדם את העמם, מיד חוזר ושב בתשובה של אימה. איך שווים בתשובה של אימה? השיבנו אבינו לתורתך. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי אתמול, והוא היה גם על דף תתוו וחלק נכבד מדף תזיין. נשננו את המצאת בקצרה את אשר למדנו ולאחר מכן נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. אמרה המשנה בדף תתוו, התודה מפגלת את הלחם שאם שחט את התודעה לאכול ממנה למחר, היווה לחם מפוגלין, אבל הלחם אינו מפגל את התודעה, שאם שחט על מנת לאכול מן הלחם למחר, הלחם מפוגל והתודעה אינה מפוגלת, והאוכלה אינו אנוש כרת. הכבשים מפגלים את הלחם, שאם שחט את הכבשים על מנת לאכול מהם למחר, הם והלחם מפוגלים, אבל הלחם אינו מפגל את הכבשים, שאם שחט את הכבשים על מנת לאכול את הלחם למחר, הלחם מפוגל והכבשים אינם מפוגלים. אמרה הגמרא, הטעם שתודה וכבשים מפגלים את הלחם, כיוון שתודה היא העיקר והלחם תפלה, שהרי שחיטת תודה מקדשת את הלחם, ומעילה כשהתודה נפסלת גם הלחם נפסל, וכן הכבשים הם העיקר, והלחם תפל, שהרי שחיטת הכבשים מקדשת את הלחם, ולכן כשהם נפסלים גם הלחם נפסל. מה שהוא צריכה המשנה לשנות את הדין הזה בין בתודה ובין בשתי הלחם, משום שאם היה נאמר רק בתודה, הייתה ואמינה לומר שרק בתודה, אם חישב בלחם אינו מפגל את התודה, כיוון שאינם קשורים זה לזה. אבל בכבשים שהם קשורים ללחם בתנופה, אבא אמינה לומר שאם פיגל בלחם יהיו הכבשים מפוגלים, כמה שמלן שלו. וכן, אם היה נאמר רק בכבשים, הייתה אבא אמינה שרק בכבשים שחשב עליהם נעשה הלחם פיגול, משום שהם זקוקים בתנופה זה לזה. אבל אם חישב בתודה, אינה מפגלת את הלחם, כמה שמלן שמפגלת. רב לזר שאל את רב, השוחט את התודה וחשב בשעת שחיטה על מנת לאכול חצי כזית מתודה וחצי כזית מלחם למחר, האם הלחם מתפגל? והשיב לו שהלחם מפוגל והתודה אינה מפוגלת. ומקשים שנלמד בקל וחומר, ומה תודה שאף על פי שהיא עצמה אינה נפסלת, היא מפגלת את הלחם, קל וחומר ללחם שבא לפגל את התודה ואינו מפגל, שהוא עצמו אינו נפסל. ואין להוכיח מכיליים שאין אומרים בחיי גבנה קל וחומר, דתניה מעשה באחד שזרה זרעים בכרם חברו לאחר שחנתו הענבים ואסרו חכמים את הזרעים והתירו את הגפנים, הנה מוכח שלא אומרים קל וחומר. על זה נשיב שאי אפשר לומר כך, משום שמדאורייתא רק קנבוס ולוף אסורים, ורבנן גזרו לאסור בשאר זרעים, וגזרו לאסור רק למי שעשה איסור, והתירו לבעל הכרם שלא עשה איסור, אבל בתודה אפשר ללמוד קל וחומר שאינה נחם נפסל. ללישנה בתרא, רב לזר שאל את רב, השוחט את הכבשים על מנת לאכול מחר חצי כזית מהם וחצי כזית מהלחם למחר, האם הכבשים מצטרפים ללחם וממילא נעשה הלחם פיגול או שאינם מצטרפים? הוא השיב לו שהלחם מפוגל והכבשים אינם מפוגלים. ומקשים, למה לא אומרים קל וחומר שאינה נחם מתפגל? ואין להוכיח מכיליים שאין אומרים קל וחומר, כיוון ששם תלוי בגזרת חכמים ולא גזרו למי שלא עשה איסור. ללישנה כמה שנסתפק בתודה, כל שכן שיש להסתפק בכבשים שהצטרפו עם הלחם לפסול את הלחם. אבל ללישנה בתרא שנסתפק בכבשים, יש לומר דווקא בכבשים שזקוקים ללחם בתנופה, אבל תודה שאינה זקוקה ללחם, פשיטה שאינה מצטרפת עם הלחם. לרב זוטי כך שאל רבי אלעזר את רב, השוחט את הכבש על מנת לאכול כזית מחברו למחר, האם חברו, הכוונה לכבש ואינו מתפגל כיוון שאין מתיר מפגל מתיר, או שהכוונה ללחם ומתפגל? והשיב לו, תנה, שחט אחד מן הכבשים לאכול ממנו למחר, הוא פיגול וחברו כשר. לאכול מחברו למחר שניהם כשרים, הנה מוכח שחברו הכוונה לכבש. אחתה הגמרא, ששם מדובר שמר בפירוש חברו כבש. אמרה המשנה, הזבח מפגל את הנסחים והשוטה מהם חייב קרת משעה שקדשו נסחים בכלי. דברי רבי מאיר, אבל הנסחים אינם מפגלים את הזבח. השוחט את הזבח על מנת לאכול ממנו למחר, הוא נסחיו מפוגלים, אבל השוחט על מנת להקריב נסחיו למחר, הנסחים מפוגלים והזבח אינו מפוגל. תנו רבנן, אמרה הגמרא, המפגל בשחיטת בהמה נתפגלו הנסחים, מפני שזריקת אדם מתירה אותם למזבח, וכל דבר שיש לו מתירים נוהג בו פיגול. דברי רבי מאיר, אמרו לו חכמים, והרי יכול אדם להביא קורבנו היום ונסחיו עד 10 ימים, ומוכח שהנסחים אינם מהקורבן. והשיב להם שמה שאמר שהנסחים מפוגלים, היינו כשבאים עם הזבח, אבל כשבאים לאחר 10 ימים אינם מפוגלים. ושוב יקשו לו שרי אפשר לשנות את הנסחים לזבח אחר ומוכח שאינם חלק מהקורבן. תראה צרבה שרבי מאיר סובר שהנסחים נקבעו בשחיטה ואינו יכול לשנותם, וכשם שלחמי תודה נקבעים בשחיטה ואסור לשנותם. תנו רבנן, פיגל בשחיטת אשם מצורה נעשה לו כשמן של מצורה פיגול, וחייבים עליו מפני שזריקת דם האשם עתירתו לבעונות. דברי רבי מאיר, אמרו לברי המצורה יכול להביא אשמו היום את הלוג לאחר 10 ימים ומוכח שאינו חלק מהקורבן, והשיב להם שמה שאמר שנעשה פיגול היינו כשהביא את הלוג יחד עם הקורבן. ושוב יקשו לו שרי יכול לשנותו לאשם אחר, ותראה צרבה שרבי מאיר סובר שהלוג נקבע בשחיטה ואסור לשנותו, וכשם שלחמי תודה נקבעים בשחיטה ואסור לשנותם. אמרה המשנה בדף ט"ז, פיגל בקומץ ולא בלבונה, או בלבונה ולא בקומץ, לרבי מאיר פיגול וחייבים עליו כרת, לחכמים אין בו כרת עד שיפגל בכל המתיר. ומודים חכמים לרבי מאיר במנחת חוטא ומנחת קנאות שאם פיגל בקומץ שהוא פיגול וחייבים עליו כרת, כיוון שרק הקומץ הוא המתיר. וכן שחט אחד מן הכבשים על מנת לאכול בית חלות למחר, או הקטיר אחד מן הבזיחים על מנת לאכול בית סדרים למחר, לרבי מאיר פיגול וחייבים כרת, ולחכמים אין בהם כרת עד שיפגל בכל המתיר. שחט אחד מן הכבשים על מנת לאכול ממנו למחר, הוא פיגול וחברו כשר, אבל שחט וכבש על מנת לאכול מחברו למחר, שניהם כשרים. דעת רב שנחלקו רבי מאיר וחכמים רק כשהקטיר הקומץ בתחילה בשתיקה והקטרה שנייה במחשבה, שבזה סוברים חכמים שאינו פיגול, אבל אם חשב בתחילה ושתק בשנייה, מודים שהוא פיגול, כיוון שכל העושה על דעת ראשונה עושה. ואילו לשמואל, המחלוקת בין חכמים לרבי מאיר זה גם כשחשב בתחילה, והגמרא מקשה כמה קושיות לדעת רב. רב אחא בר אבונה הקשה לרב מדתניא, שמה שאמרנו שאפשר לפגל בקומץ לחוד, היינו בחשב בשעת קמיצה ומתן כלי או הילוך שהם עבודות שאינם בלבונה, אבל פיגל בהכתרה ונתן את הקומץ בשתיקה, ואת הלבונה במחשבה, או שנתן את הקומץ במחשבה ואת הלבונה בשתיקה. לרבי מאיר, אבי פיגול וחייבים קראת, לחכמים אין בו קראת, עד שיפגל בכל המתיר, הנה מוכח, שנחלקו גם בחשב בתחילה על הקומץ. ואין לתרד שכוונת הברייתא שנתן את הקומץ במחשבה וכבר מקודם נתן את הלבונה בשתיקה, כי א', אם כן הוא דומה לדין הראשון, וב', נאמר במפורש בברייתא ואחר כך נתן את הלבונה בשתיקה. ותראה צרב חנינה שהברייתא מדברת בשני כהנים, שאחד הקטיר קומץ במחשבה ואחר כך הקטיר חברו לבונה בשתיקה, שבחיי גוונה, לא שייך לומר שעושה על דעת ראשונה ולכך לא אבי פיגול. קושייה נוספת למדנו בברייתא, שמה שאמרנו שאם פיגל בעזה אחת אבי פיגול, זה דווקא בפיגל בעזהות הניתנות בחוץ, משום שכיפר במתנה אחת ונחשב כל אחד למתיר שלם, אבל אם פיגל בעזהות הניתנות בפנים, שכולן מעקבות, כגון 43 עזהות של יום הכיפורים, ויהודה לפזהות של פר כהן משיח, ויהודה לפזהות של פר יעלם דבר של ציבור, ופיגל בין בראשונה, בין בשנייה, בין בשלישית, לחכמים אינו פיגול עד שיפגל בכולם, ולרבי מאיר אבי פיגול וחייבים עליו קראת. ומה ששנינו, שאם פיגל בראשונה אינו פיגול לחכמים, אז מוכח שאין אומרים שעושה השנייה והשלישית על דעת ראשונה, ואין לתרד שמדובר בשני כהנים, וכגון שמת כהן גדול או שהרה לו קרי לאחר הזעות של בין הבדים ושימש אחר ואיזה בהיכל, אי אפשר לומר זאת, משום שיש מן דאמר שאין השני יכול לחפר בקורבן הראשון, אלא צריך להביא קורבן חדש, ולמן דאמר הזה קשה. תראה צרבה, שכוונת הברייתא שפיגל בראשונה ושתק בשנייה ופיגל בשלישית, שממה שפיגל בשלישית מוכח שלא נתכוון לעשות על דעת ראשונה. אבל דחה רבשי שלא אמרה הברייתא ושתק, ותרץ רבשי שמדובר שפיגל בראשונה ובשנייה ושתק בשלישית, שממה שפיגל בשנייה מוכח שאינו עושה על דעת ראשונה, ונמצאה ששלישית לא נתפגלה ואבי חצי מתיר. הקשתה הגמרא, הרי נאמר במפורש בין בראשונה ובין בשנייה, משמע שפיגל באחת מהם, נשארה הגמרא בקשיא. זהו מוריי ורבותיי התמצות והחזרה שלנו, ונשלים את פרק השינון והחזרה לידי מתן תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול לשינון סיכום וחזרה על דף ט' זין. שאלה ראשונה הייתה, מה הדין לחכמים אם נתן הקומץ במחשבה והלבונה בשתיקה? והתשובה היא, לרב אבי פיגול שכל העושה על דעת ראשונה עושה, ולשמואל אינו פיגול. שאלה שנייה, באיזה אופן לכול העלמה, אף שהייתה מחשבת פיגול בקומץ והלבונה ניתנה בשתיקה, אינו פיגול? והתשובה בבית דעות, דהיינו שני כהנים. שאלה שלישית, באיזה עוד אופן כתבו התוספות שאינו פיגול בזה? והתשובה, כשפירש אינו עושה על דעת ראשונה. שאלה רביעית, מה נדרש מהמילה בפר ביום הכיפורים? והתשובה, למאן דאמר אחד אפילו בדמו של פר, ואמירה פסול בכהן גדול, אין צריך הכהן שבא תחתיו לשחוט שוב, אלא ממשיך מאיפה שהפסיק הכהן הקודם, ולמאן דאמר אחד, ולא בדמו של פר, וצריך לשחוט ולהתחיל מההתחלה. שאלה חמישית, מה לומדים מהמילים מפיגול ולא ירצה? והתשובה, שכהרצאת כשר כך הרצאת פסול, ואינו פיגול עד שיקרבו כל מתירה. והשאלה האחרונה, כמה מתנות היו בחטאות הפנימיות של יום הכיפורים? והתשובה, 43, ואם אין מערבים לקרנות 47, ואם גם שפיכת שירה היא מעכבת 48. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום החזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול דף ט' זין במסכת מנחות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי לי, קרב את עורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע ט' זין באלול תשע"ח, עיקר ותורף העניין ללימוד דפינו היומי דף טוב, דף י' זין במסכת מנחות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף ט' זין עמוד ב', תחילת העמוד בנקודותיים ומן המילים, אמר מר, רבי מאיר אומר, פיגול וחייבין עליו קראת. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. דנה הגמרא בסברת רבי מאיר שהובאה לאל בדף ט' זין עמוד א' בברייתא, שבעבודת יום הכיפורים, אפילו אם פיגל רק בעזאות שבקודש הקודשים, הקורבן פיגול, כי שנינו שם בברייתא, אבל דמים הניתנים על מזבח הפנימי, כגון 43 של יום הכיפורים, פיגל בין בראשונה בין בשנייה, רבי מאיר אומר פיגול וחייבין עליו קראת. אומרת הגמרא, אמר מר, אמר החכם הובא לאל בברייתא, רבי מאיר אומר אפילו אם פיגל רק בעזאות שבקודש הקודשים, זהו פיגול וחייבין עליו קראת. מקשה הגמרא, מכדי הרי, כרת לא מחייב עד שיקרבו כל המתירין של הקורבן. ובפיגול יש שני עניינים נפרדים, עניין מעילה ועניין חיוב כרת, ורבי מאיר במשנה הוא צריך לומר שיש כאן את שני העניינים פיגול וחייבים עליו כרת, אבל הגמרא כאן מדברת רק לעניין השני, ולכן אמרה הגמרא, מיכדי כרת לא מחייב עד שיקרבו כל המתירין. דאמר מר, אומרת הגמרא, שנינו בברייתא, נאמר לגבי פיגול בספר ויקרא פרק י"ט פסוק ז', פיגול הוא לא ירצה, ולגבי קורבן כשר נאמר, ירצה לקורבן אישה. ולומדים בגזירה שווה, שכהרצאת כשר באותו האופן שקורבן כשר מתקבל לרצון, לחפר לפני השם, בלשון הפסוק ירצה, כך הרצאת פסול, כך באופן זה קורבן פסול נעשה פיגול, בלשון הפסוק לא ירצה, לחייב עליו כרת. כלומר, מה הרצאת כשר? כשם שבהרצאת כשר אין הקורבן מתקבל לרצון לפני השם, עד שיקרבו בכשרות כל המתירין שלו, אף הרצאת פסול, גם פיגול, אותו דין שאינו נקבע בפיגול לחייב כרת, עד שיקרבו כל המתירים של העבודה שהוא מתפגל בה, או בכשרות, או במחשבת פיגול, או בשתיקה. אבל אם היה בהם פסול אחר, זה לא פיגול. כגון, בפר יום הכיפורים שפיגל באחת ממתנות אדם, צריך שייתן את כל מתנות אדם כדי שיתפגל הקורבן. ואם כן, היי, זה פר יום הכיפורים שפיגל בהזעות שבקודש הקודשים? כיוון דחשיב בה, חשב במחשבת פיגול בפנים בקודש הקודשים, פסלי, פסל את הקורבן. ונמצא שחימדי באיכל, כאשר הוא מזה באיכל, הרי זה כאילו מיה באלמה הוא דקמדי, מה אם סתם הוא מזה? שכן אדם פסול ואין ההזעות שבאיכל על הפרוכת ועל המזבח נחשבות לכלום. ונמצא שלא קרבו כל מתירי אותה עבודה, כלומר, שלא ייזה את כל ההזעות, ואם כן, אין זה פיגול. אז איך אמר רבי מאיר שזהו פיגול וחייבים עליו כרת? ומסביר רש"י שאין להקשות שלפי זה אי אפשר כלל לפגל זבח בשחיטה או מנחה בקמיצה, שכן, אם חשב מחשבת פיגול בשחיטה או בקמיצה, הרי נפסל הקורבן. והזריקה או ההקטרה היא כזריקת מים או כהקטרת אפר. ונמצא שלא קרבו כל המתירים ואין בו קרת. אי אפשר לומר כך, שכן הסברה הזו שמים באלמה הוא עיזה שייכת רק באותה עבודה שמפגל בה ולא בעבודה אחרת. והשחיטה והזריקה או הקמיצה והקטרה במנחה הן שתי עבודות. והעבודה שפיגל בה, כלומר השחיטה או הקמיצה, נעשתה כולה בקדושה. אבל כאן העבודה שפיגל בה, כלומר ההזעות, לא נעשתה כולה בקדושתה, שהרי ההזעות שבהיכל הם כהזעת מים, וכל ההזעות נחשבות לעבודה אחת. מתרץ את הגמרא, אמר רבא משכחת לה, מוצא את החיוב כרת באופן שפיגל בכל ההזעות, והיינו באופן שהקריב ארבעה פרים וארבעה שעירים. זאת אומרת שהוא הקריב פר ושעיר ועיזה מדמם בקודש הקודשים, ואז הוא חשב מחשבת חוץ לזמנו, ואחר כך נשפח שאר הדם, הדין הוא שצריך להביא פר ושעיר אחרים ולהמשיך ממקום שפסק. כמו ששנינו בברייתא במסכת יום הדף סמך א' עמוד א', שאם נשפח אדם לפני שגמר את המתנות שבקודש הקודשים, יביא דם אחר, כלומר ישחט פר או שעיר אחרים, ויחזור וייתן את כל המתנות שם מההתחלה. ואם נשפח אדם אחר שגמר את המתנות שם, ולפני שגמר את המתנות שעל הפרוכת, יביא דם אחר וייתן את המתנות שעל הפרוכת מתחילתן. אבל אינו צריך לחזור למתנות שבקודש הקודשים. ואם גמר את המתנות שעל הפרוכת ונשפח הדם לפני שגמר את המתנות שבמזבח, יביא דם אחר ויחזור לתחילת מתנות המזבח, אבל אינו צריך לחזור על המתנות שבקודש הקודשים ושעל הפרוכת. אז אם כן, אצלנו מדובר כאמור באופן שהקריב ארבעה פרים וארבעה שעירים, דהיינו שהקריב פר ושעיר ויזה מדמם בקודש הקודשים, וחשב אז מחשבת חוץ לזמנו ואחר כך נשפח שער הדם. הדין הוא שצריך להביא פר ושעיר אחרים ולהמשיך ממקום שפסק. הוא הביא פר ושעיר אחרים ועיזה מדמם על הפרוכת ופיגל בהן ונשפך שער דמם, והביא פר ושעיר אחרים ועיזה מדמם על הקרנות ופיגל בהם ונשפך דמם, והביא פר ושעיר אחרים ועיזה מדמם את שבע הזעות שעל תוארו של המזבח ופיגל גם בהם. נמצא שהביא ארבעה פרים וארבעה סעירים, ובאופן זה נמצא שקרבו כל המתירים של כל פר וסעיר ונגמרה העבודה בחבירו. ומסביר החזוני שכשהביא פר אחד ונתן מדמו בפנים ונשפח דמו והביא פר אחר וגמר את ההזעות, הרי אמורי הפר הראשון נקטרים ובשרו נשרף, ונמצא שהזעות הפר השני עולות לראשון. אבל אם ניתנו כל המתנות מדמם של הפר והסעיר הראשונים, מודה רבי מאיר שאין זה פיגול, שהרי לא נזרק אדם בהיכל מעולם, ומה שנזרק הרי זה כמים. ומה שתרצה הגמרא שמדובר בארבעה פרים, זה רק כדי להביא אופן שחשב ופיגל בכל ארבעת המקומות. אבל לעיקר התירוץ אפשר באמת היה לתרץ ולומר שמדובר בשני פרים, שעשה מדם הראשון את ההזעות בפנים, פיגל בהם ונשפך הדם, והביא פר אחר ועשה מדמו בשתיקה את ההזעות בהיכל ועל המזבח. שהרי מדובר פה לדעת רבי מאיר הסובר שמפגלים בחצי מתיר. כך תוספות במסכת זבחים, דף מ"ב עמוד ב'. ויהיה עכשיו הגמרא תירוץ נוסף על הקושייה שהקשתה מקודם, איך לשיטת רבי מאיר, אם פיגל רק בחלק מההזעות זה פיגול וחייבים עליו קראת? הרי כדי להתחייב קראת בפיגול צריך שיקרבו כל המתירים, ולא הוקרבו כל המתירים. תרץ את הגמרא תירוץ נוסף, רב אמר אפילו תאימה, אפילו אם תאמר שמדובר בפר אחד וסעיר אחד שלא נשפך אדם כלל. מכל מקום יש לתרץ שהמתנות שבהיכל אינן נחשבות כהזעות מים, אלא לפגולי מרצי, הן מרצות לעניין פיגול, ולעניין זה הן חשובות שלא יצא הקורבן מידי פיגול. דהיינו שמתנות ההיכל חשובות בגלל הדין עצמו, שיתבהר לאל שצריך שיקרבו כל המתירים, דהיינו כל המתנות, כדי שיתפגל הקורבן. עוד מקשה הגמרא על הברייתא ששנינו לאל בדף ט"ז עמוד א'. שנינו בברייתא שבעבודת הפר והסעיר של יום הכיפורים יש 43 מתנות. שואלת הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא אחרת שיש 47 מתנות. ותרצת הגמרא לוקה שאין סתירה בין הברייתות. הברייתא הראשונה סוברת כמאן דאמר שמערבין לקרנות, מערבים את דם הפר והסעיר לצורך המתנות שנותנים על קרנות המזבח, כלומר שאת המתנות הללו נותנים מאדם המעורב. והברייתא השנייה סוברת כמאן דאמר אין מערבין לקרנות, אלא נותנים על הקרנות 4 מתנות מדם הפר, וחוזרים ונותנים 4 מתנות מדם הסעיר. נמצא שיש כאן 4 מתנות יתירות, ולכן נקטה הברייתא השנייה שיש 47 מתנות. עוד מקשה הגמרא והתניא, שנינו בברייתא אחרת שיש 48 מתנות בעבודת יום הכיפורים. תרצת הגמרא לוקה שאין סתירה בין הברייתות. הברייתא השלישית סוברת כמאן דאמר שיריים מעכבים, שפיכת שיירי הדם על יסוד המזבח החיצון מעכבת, ולכן גם שפיכה זו נמנית במניין המתנות, וכך הגיעו ל-48 מתנות. הברייתא שבה שנינו 47 מתנות היא סוברת כמאן דאמר ששיריים לא מעכבים, ולכן אין למנות את שפיכת השיריים במניין המתנות. אומרת הגמרא שנינו לאל בדף ט"ז עמוד א', שאם פיגל בהקטרת הקומץ, לדעת רבי מאיר זהו פיגול, ולדעת חכמים אין זה פיגול עד שיפגל בכל המתיר, דהיינו יפגל גם בלבונה שגם היא נקטרת. אבל בעבודות שישנן בקומץ ואינן בלבונה, כגון קמיצה, ודאי שאם פיגל בקומץ זהו פיגול גם לדעת חכמים, שהרי פיגל בכל המתיר. דנה כעת הגמרא באופן שפיגל בהולכת הקומץ. הולכת הקומץ זה אחד מארבע עבודות במנחה שצריך לעשות אותם לשמה. אז האם לדעת חכמים זהו פיגול או לא? ונזכיר את ארבע העבודות הללו במנחה: קמיצת המנחה, הולכתה, קידושה בתוך כלי והקטרתה. איבאי לא הסתפקו בני הישיבה באופן שפיגל בהולכה של הקומץ, מהו הדין לדעת חכמים? אמר רבי יוחנן, דין הולכה כדין הקמיצה וזהו פיגול. וריש לקיש אמר, דין הולכה כדין הקטרה, ולדעת חכמים אין זה פיגול עד שיפגל גם בהולכת הלבונה. שואלת הגמרא בישלמה, מובן הדבר לדעת ריש לקיש, שהראי קנמי יש גם כן את ההולכה דלבונה, ולכן אם פיגל רק בקומץ זהו חצי מתיר. אלא לרבי יוחנן, מהי טעמה? מה טעמו שזהו פיגול אף כשלא פיגל בלבונה? משיבה הגמרא, אמר רבה, כסבר רבי יוחנן, כל עבודה שאינה מתרת, שאינה מעכבת את היתר הקורבן, כגון הולכה שאפשר להתיר את הקורבן גם בלא הולכה, כגון שיושיט הכהן לכהן אחר והוא יושיט לכהן אחר וכן הלאה, וכך יגיעו למזבח בלי הולכה כלל. עבודה חשובה היא לפגל עליה בפני עצמה. אין לומר שאין זה פיגול עד שיפגל בכל המתיר, שהרי אין ההולכה נחשבת מתיר, ולכן אין כוח לעבודה אחרת כגון הולכת הלבונה לעכב את הפיגול. מקשה אביי על הטעם הזה, אמר לאביי לרב, הרי שחיטת אחד מן הכבשים של הצרת דעבודה שאינה מתירתה, זו עבודה שאינה מתירתה, שכן זריקת הדם היא המתירה ולא השחיטה. זריקת הדם מתירה הן את הבשר והן את האמורים ולא השחיטה, ומכל מקום פליגי נחלקו בזה רבי מאיר וחכמים, ולדעת חכמים אין זה פיגול עד שיפגל בכל המתיר. דתנן, שנינו במשנה לעיל בדף ט"ז עמוד א', שחט אחד מן הכבשים של הצרת במחשבה לאכול את שתי החלות למחר, או אם הקטיר אחד מן הבזיחין של לחם הפנים במחשבה לאכול את שני הסדרים למחר, רבי מאיר אומר זהו פיגול וחייבין עליו קראת, וחכמים אומרים אין בו קראת עד שיפגל בכל המתיר. נמצא שגם בשחיטה שהיא עבודה שאינה מתירתה, סוברים חכמים שצריך לפגל בכל המתיר. מתרץ רבה, אמר לי רבה לאביי, מי סברת, האם סוברת שהלחם בתנור קדוש ומתקדש? זה לא כך, אלא שחיטת הכבשים מקדשלי, היא מקדשת את הלחם. אין הלחם קדוש כלל לפני שחיטת הכבשים. והבא לקדש, כבא להתיר דמי. עבודה שבאה לקדש דבר כגון שחיטת הכבשים שבאה לקדש את הלחם, דינה כדין עבודה באה להתיר דבר, שכשם שבעבודה המתירה עדינו שאין זה פיגול עד שיפגל בכל המתיר, כך בדבר המקדש עדינו שאין זה פיגול עד שיפגל בכל המקדש. ואם כן, כדי לפגל את הלחם צריך לפגל בכל המקדש, דהיינו בשחיטת שני הכבשים ששניהם באים לקדש את הלחם. ואם כן, זהו טעמם של חכמים. אין מכאן ראיה שלדעתם צריך לפגל בכל המתיר גם בעבודה שאינה מתירתה. מיטיב רב שימי ברשי, קשה רב שימי ברשי לרבה. הדין הוא שערל אסור לאכול קורבן פסח. דהיינו ישראל שלא נימול משום שמתו אחיו מחמת מילה. מכל מקום הוא אסור בקורבן פסח, כנאמר וכל ערל לא יאכל בו. ושנינו במסכת פסחים דף סמך א' עמוד א', אם שחטו קורבן פסח על מנת שיוכלו אותו חבורת הרעילים, הקורבן פסול, אבל אם שחטו על מנת שיוכלו ממנו גם נימולים וגם הרעילים, הקורבן כשר. אומרת הברייתא במסכת פסחים דף סמך ב' עמוד ב', החירים אומרים, במסכת אוריות דף י"ג עמוד ב', נאמר שנקבע לי לומר את השמועות משמו של רבי מאיר בשם החירים, משום מעשה שהיה כמבואר שם. ותוספות במסכת ברכות דף ט' עמוד ב', דיבור המתחיל החירים אומרים, שמכל מקום לא בכל פעם שנזכרו החירים זהו רבי מאיר. אבל אצלנו בסוגיה ובמסכת פסחים מוכח שהחירים זה אכן רבי מאיר. אם כן, נאמר שם בברייתא במסכת פסחים, החירים אומרים הקדים מולים להרעילים, שחט את הסימן הראשון בקורבן הפסח על מנת שיוכלו מן הקורבן חבורת מולים, חבורת נימולים, את הסימן השני שחט על מנת שיוכלו ממנו גם הרעילים, כשר הקורבן, שכן מכל מקום בשני הסימנים חשב שיוכלו ממנו מולים. וכן באופן שבסימן הראשון חשב למולים ולהרעילים, ובסימן השני חשב למולים ולהרעילים, כשר. אבל אם הקדים הרעילים למולים, שבסימן הראשון חשב שיוכלו ממנו הרעילים, ובסימן השני חשב שיוכלו ממנו מולים, פסול הקורבן. משום שהרי בסימן הראשון לא חשב על מולים כלל. ומבאר רב שימי וקיימלן, מקובלנו, ובחצי מתיר פליגי. שחיטת שני הסימנים היא המתיר, ונמצא שסימן אחד הוא חצי מתיר. שמה שאמרנו שבאופן שהקדים הרעילים למולים פסול, זו דעת רבי מאיר. שכן לדעתו, פוסלים בחצי מתיר שחיטת סימן אחד, אבל חכמים מכשירים כי לדעתם אין פוסלים בחצי מתיר. כלומר, כשם שנחלקו לגבי פיגול שלדעת רבי מאיר מפגלים בחצי מתיר, ולדעת חכמים אין זה פיגול עד שיפגל בכל המתיר, כך נחלקו לגבי מחשבת פסול בקורבן פסח, שלדעת רבי מאיר פוסלים בחצי מתיר, ולדעת חכמים אינו פסול עד שיפסול בכל המתיר. נמצא שאף בשחיטה שאינה מתירה ואינה מקדשת כלל, סוברים חכמים שצריך לפגל או לפסול בכל המתיר. כי זריקת הדם היא המתירה את הבשר והאימורים, וכאן בקורבן פסח הרי אין כלל לחם שיתקדש בשחיטה, נמצא שהשחיטה אינה מטרת ולא מקדשת. אמר להישיב רבה לרב שימי בראשי, מי סבר, האם סבור אתה שאדם כבר בצוואר הבהמה קדוש? אין זה כך, אלא את אדם סכין השחיטה מקדש עלי, היא המקדשת אותו. ואין הכוונה שהשחיטה גורמת לקדושה מיוחדת בדם, אלא השחיטה מקדשת את כל הקורבן, וכל חלק וחלק ממנו מתקדש כראוי לו, כגון אדם מתקדש שיהיה ראוי לזריקה. ואין הסכין מקדשת בתורת כלי שרת, אלא כוונת הגמרא היא שהשחיטה מקדשת. כך מסביר החזון איש. ואם כן, אם השחיטה אכן מקדשת, והבא לקדש כבא להתיר דמי, כמו שמבואר לעיל, ואין מכאן ראיה שלדעת חכמים צריך לפגל בכל המתיר גם בעבודה שאינה מתירה ואינה מקדשת. מקשה עכשיו הגמרא על דברי ריש לקיש שאמר שהולכת הקומץ אין דינה ככמיצה, ואם חשב במחשבת פיגול אין המנחה מתפגלת עד שיפגל גם בלבונה. תשמע בו ושמע ראיה מברייתא ששנינו לעיל בדף ט"ז עמוד א', במה דברים אמורים שאם פיגל בקומץ פיגל את הקורבן? זהו רק בכמיצה ובמתן כלי ובהילוך. אבל בהכתרה נחלקו רבי מאיר וחכמים אם די שיפגל בקומץ או שצריך לפגל גם בלבונה. מה אליו? האם אין כוונת הברייתא הילוך דהכתרה שמוליך את הקומץ להכתירו? ואם כן, מפורש בברייתא שגם לדעת חכמים די שיפגל בהולכת הקומץ ולא צריך לפגל בהולכת הלבונה, וזה לא כדברי ריש לקיש. תרץ את הגמרא, לא, אין מדובר כאן בהילוך ההכתרה אלא הילוך דמתן כלי, כשמוליך את הקומץ לתיתו בכלי שעבודה זו אינה בלבונה, שהרי אין מתן כלי בלבונה, ולכן אם פיגל בזה בקומץ נמצא שפיגל בכל המתיר. מקשה הגמרא, יחי, אם כן שכוונת הברייתא להילוך של מתן כלי, אז מה שאמרה הברייתא במתן כלי הוא בהילוך? הרי בהילוך ובמתן כלי מבא אלי, הייתה צריכה הברייתא לשנות קודם את ההילוך ואחר כך מתן הכלי, שהרי הילוך של מתן כלי הוא קודם למתן כלי. תרץ את הגמרא, הלא קשיא, זה לא קשה, פני אחי, באמת תשנה ותגרוס בברייתא קודם הילוך ואחר כך מתן כלי. בבקשה עוד הגמרא, בהמשך הברייתא שנינו, בא לו להכתרה, ואם אכן הילוך בברייתא הכוונה להילוך מתן כלי, הרי בא לו להולכה מבא אלי. היה לברייתא לומר בא לו להולכה, שהרי אחר מתן כלי יש את ההולכה להכתרה ורק לאחר מכן יש את ההכתרה עצמה. ותרץ את הגמרא, הלא קשיא, הגרסה הזו היא לא קושייה, כיוון דהולכה צורך דהכתרה היא. ולכן קרי להכתרה, קורא לה תנא הכתרה, וכשאמר בא לו להכתרה, כוונתו היא בא לו להולכה ולהכתרה. ונמצא פירוש הברייתא, שבקמיצה, בהולכה למתן כלי ובמתן כלי, אם פיגל בקומץ הרי זה פיגול, אבל אם פיגל בהולכה להכתרה או בהכתרה, מחלוקת רבי מאיר וחכמים, שלדעת חכמים אין זה פיגול עד שיפגל גם בלבונה, אם כן הברייתא מתפרשת כדעת ריש לקיש. עוד מקשה הגמרא, אלא מה ששנינו עוד בהמשך הברייתא, נתן על האש את הקומץ בשתיקה, הרי הוליך את הקומץ בשתיקה מבא אלי, ככה תנא היה צריך לומר, שהרי מדובר כאן בהולכה להכתרה ולא בהכתרה עצמה, אלא משמע שכוונת הנאמר בברייתא ובהילוך זו הולכה להכתרה. ובה אמרה הברייתא שלא נחלקו רבי מאיר וחכמים ושלא כדברי ריש לקיש. מסיקה הגמרא, קשיא, אכן קשה על שיטת ריש לקיש מן הברייתא הזו. דנה הגמרא באופן שלא יקטיר את הקומץ בבת אחת אלא מעט מעט, ובכל הכתרה חשב לאכול עוד חלק מועט משאיריים לאחר זמנו. הרי כדי לפגל את הקורבן צריך לחשוב על לפחות כזית משאיריים לאוכלם חוץ לזמנו, כמבואר במשנה לקמת בדף י"ז עמוד ב'. ואם כן, כאן מדובר שבכל פעם חשב על מעט משאיריים ובסך הכל חשב על כזית. אומרת הגמרא, אם יקטיר מהקומץ כשיעור שום שום, כלומר קצת ממנו, על מנת לאכול משאיריים כשיעור שום שום חוץ לזמנו, ושוב יקטיר כשיעור שום שום מהקומץ על מנת לאכול עוד כשיעור שום שום משאיריים למחר, וכך עשה עד שקלה קומץ כולו, כלומר שיקטיר את כולו כך, וכן עשה בלבונה שיקטיר כשיעור שום שום ממנה במחשבה לאכול כשיעור שום שום משאיריים חוץ לזמנו, וחזר והקטיר כך עד שסיים להקטיר את כולה, נחלקו בדבר רב חיסדא ורב אמנונה ורב ששת. אחד אמר, אחד מהם אמר פיגול, אחד אמר שהקורבן פסול אבל אינו פיגול, ואחד אמר, השלישי אמר שהקורבן כשר. שואלת הגמרא, לימה, האם יש לומר שמנדה אמר מי שסובר שזהו פיגול, סובר כרבי מאיר שאמר שאף אם פיגל בחצי מתיר זהו פיגול? אם כן, גם כאן, אף שלא פיגל בכל הקומץ יחד אלא פיגל בכל פעם במקצת ממנו זהו פיגול. ומנדה אמר פסול, שזה פסול ולא פיגול, סובר כרבנן שמי שפיגל בחצי מתיר הקורבן פסול ואינו פיגול. ומנדה אמר כשר, סובר כמו רבי שאמר לאל בדף י"ד עמוד א', שאם פיגל בחצי מתיר בכל פעם הקורבן כשר, שכן אין החצאין מצטרפים. ורבי אמר זאת לעיל באופן ששחט אחד מכבשי עצרת על מנת לאכול חצי זית מחלה אחת למחר, ואת הכבש השני שחט על מנת לאכול חצי זית מהחלה השנייה למחר, אז הכבשים והחלות כשרים. דוחה הגמרא ואומרת, ממאי, מאין לנו לומר כך שנחלקו המוראים במחלוקת התנאים? דילמה שמה, עד כאן לא כאמר רבי מאיר הטעם שם שיש פיגול בחצי מתיר, אלא באופן דחישב בשיעורו שחישב מחשבת חוץ לזמנו, בזמן שהקטיר שיעור הקטרה שלימה, דהיינו בזמן הקטרת כל הקומץ יחד, אבל אחר כאן, זה לא חישב בשיעורו שלא חשב כך בהקטרת שיעור שלם יחד, אלא בכל פעם חישב בהקטרת שיעור שום שום, בזה לא, לא יאמר רבי מאיר שזה פיגול. ועד כאן לא כאמרי רבנן אתם, לא אמרו שם חכמים שהקורבן פסול, אלא באופן שלא חישב במחשבת פיגול בכולי מתיר. לא חשב מחשבת פיגול בכל המתיר, אלא רק בחצי מתיר, אבל אחר, כאן שחישב בכולי מתיר, שהרי בכל הקומץ והלבונה חשב מחשבת פיגול, שהרי חשב זאת בכל שיעור שום שום שיקטיר, אך הנה מדי פגיל, הסברו חכמים, שזה לא רק פסול, אלא פיגול. ועד כאן לא כאמר רבי אתם, לא אמר רבי שם שהקורבן כשר, אלא באופן דלא הדר מליה מאותה עבודה, שאת חצי הכזית שחשב בשחיטת הכבש הראשון לאכול למחר, לא ישלימו לכזית שלם, ומה שחשב בשעת שחיטת הכבש השני, זה היה לאכול מהחלה השנייה, ונמצא שלא חשב כלל לאכול חוץ לזמנו שיעור שלם. אבל אחד דהדר מליה מאותה עבודה, אבל אצלנו שבסוף הקטרת הקומץ, נמצא שחשב לאכול כזית מהשאירה עם חוץ לזמנו, שהרי בכל פעם חשב על שיעור שום שום נוסף מהם. אם כן בזה, הכנה מדי פסי, לכן יאמר רבי, שהוא פוסל. פה מדובר שישלים את השיעור באותו הקומץ ובאותם השיריים, ולא כמו באופן שדיבר רבי שישלים את השיעור בכבש השני ובחלה השנייה. לכן מסיקה הגמרא שמחלוקת האמוראים אינה תלויה במחלוקת התנאים. אלא מאן דאמר, מי שסובר שבאופן זה, זהו פיגול, אמר את דבריו לדברי הכל גם לדעת רבי מאיר, גם לדעת חכמים וגם לדעת רבי. ומאן דאמר, מי שסבר מן האמוראים שהוא פסול, אמר את דבריו לדברי הכל, לשיטת כל התנאים. וכן מאן דאמר השלישי שאמר שהוא כשר, אמר את דבריו לדברי הכל ולא נחלקו כלל במחלוקת התנאים. ומבאר את הגמרא את טעמי מחלוקתם. מאן דאמר, האמורא שסובר שזהו פיגול לדברי הכל, כסבר הוא סובר שדרך אכילה בכך לאכול מעט מעט, וכן דרך הקטרה בכך להקטיר מעט מעט, ונמצא שהקטיר כדרכו במחשבה לאכול כדרך אכילתו חוץ לזמנו, ולכן אמר שזהו פיגול, כמו מקטיר כזית על מנת לאכול כזית מהשיריים למחר. מאן דאמר שהוא פסול לדברי הכל, לדברי כל התנאים כסבר, הוא סובר דרך אכילה בכך ומכל מקום אין דרך הקטרה בכך להקטיר מעט מעט. והביא עלה, והרי כמנחה שלא הוקטרה כלל, שהרי הוקטרה שלא כדרכה, ולכן אמר שהיא פסולה כדין מנחה שלא הוקטרה. ומאן דאמר, האמורא שסבר שזה כשר לדברי הכל, כסבר הוא סובר שדרך הקטרה בכך ואין דרך אכילה בכך, ונמצא שהקטיר כדין, והותרו השיריים באכילה ללא מחשבה פוסלת, שהרי לא חשב לאכול כדרכו חוץ לזמנו, ולכן אמר שבמקרה כזה, זה כשר. אומרת הגמרא שנינו ליל בדף י"ג עמוד א', מה דין הקומץ את המנחה על מנת להקטיר לבונתה חוץ לזמנה? להלן דנה הגמרא, מה דין המקטיר את הקומץ על מנת להקטיר את הלבונה חוץ לזמנה? אומרת הגמרא, אמרי חריפי דה פומפדיטה, אמרו החריפים שבישיבת פומפדיטה, והיו אלו עיפה ואבי מבני רחבה, כמו שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף י"ז עמוד ב'. ומה הם אמרו החריפים שבישיבת פומפדיטה? הקטרה מפגלת הקטרה, הקטיר את הקומץ על מנת להקטיר את הלבונה לאחר זמנה, זהו פיגול. ומזכיר לנו רש"י שלעיל בדף י"ג עמוד ב' התבהרה מחלוקת רבי יוסי וחכמים, שלדעת רבי יוסי אין מתיר מפגל את המתיר, ואין אופן שאפשר לפגל את הלבונה בעבודת הקומץ. אבל לדעת חכמים, הסברה של אין מתיר מפגל את המתיר, זה רק בשני מתירים שלא הוקבעו בכלי אחד, כגון כבשי עצרת, אבל בשני מתירים שהוקבעו בכלי אחד כגון קומץ ולבונה, מועילה מחשבה באחד לפגל את השני. ואם כן, חריפי דה פומפדיטה סוברים כחכמים, שהרי לדעת רבי יוסי, בכל אופן אין מתיר מפגל מתיר. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואפילו לרבנן דה אמרי אין מפגלים בחצי מתיר, אני מילי דברים אילו אינם אלא איך דחישב בי בשיריים, באופן שחישב את אכילת השיריים ולבונה במילתא קיימא, אבל לבונה במקומה עומדת שלא פיגל בה, ולכן אין המנחה פיגול שגן פיגל רק בחצי מתיר. אבל אחא באופן זה דבהקטרת הקומץ חישב לה בלבונה להקטירה חוץ לזמנה, כמו דחישב בי בכולי מתיר דמי. זה דומה לאופן שחישב בכל הקטרת המתיר, שבזה מודים חכמים שהוא פיגול, שהרי כאן פיגל בכל המתיר, גם בקומץ בכך שחשב בהקטרתו, וגם בלבונה בכך שחשב עליה. ורבא מביא ראיה לדין הזה. אמר רבא, אפנן נמי תנינה, אפאנו שנינו משנה, שממנה יש ראייה לדין הזה, שנינו לאל בדף י"ב עמוד א', זה הכלל. כל כהן הקומץ ונותן בכלי, או הנותן בכלי, והמוליך או המוליך, והמקטיר או המקטיר על מנת לאכול דבר שדרכו לאכול כגון השיריים חוץ למקומו, ולהקטיר או על מנת להקטיר דבר שדרכו להקטיר כגון הקומץ או הלבונה חוץ למקומו, פסול ואין בו קראת. אבל אם חשב לאכול דבר שדרכו לאכול או להקטיר דבר שדרכו להקטיר חוץ לזמנו, זהו פיגול וחייבים עליו קראת. מדייק רב, מה הילה והאם אין כוונת המשנה? שדין הקטרה דומיה דהנך. הקטרה דומה לדין האחרים. דהיינו קמיצה מתן כלי והילוך. מה הנך כשם שלגבי קמיצה מתן כלי והילוך? בין אם חישב בהם לאכול את השיריים למחר, ובין אם חישב בהם להקטיר את הלבונה למחר. פיגל, כמו כן, אף דין ההקטרה של הקומץ כך, שבין אם חישב בה לאכול את השיריים למחר, ובין אם חישב בה להקטיר את הלבונה למחר, פיגל. זאת אומרת שדברי המשנה, שאמרה לאכול דבר שדרכו לאכול ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר, מוסבים על כל העבודות המוזכרות במשנה. קמיצה, מתן כלי, הילוך והקטרה. אם כן, שנינו במשנה את דינם של חריפי פומפדיטה. ומסביר השיטה מקובצת, אין כוונת רבה ששנינו ממש את דינם של חריפי פומפדיטה, שהרי הם אמרו את דינם לדברי הכל, ולמה המשנה הזו אין ראיה אלא לדעת רבי מאיר. שהרי המקטיר לאכול דבר שדרכו לאכול, זה על כוחה דעתו של רבי מאיר הסובר, שמפקדים בחצי מתיר. אלא כוונת רבה היא, להוציא מדעתו של רב חיסדא, שאמר לקמן, שאף לדעת רבי מאיר אין הקטרה מפגלת הקטרה. ולכן הוכיח רבה שעל כל פנים לדעת רבי מאיר הקטרה מפגלת הקטרה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לא, אין זו כוונת המשנה, אלא כוונת המשנה היא הנח בקמיצה, במתן כלי ובהילוך פיגל, בין אם חשב לאכול את השיריים למחר ובין אם חשב להקטיר את הלבונה למחר. אבל בהקטרה, דווקא אם חשב לאכול את השיריים למחר אין, אכן פיגל. אבל אם חשב להקטיר את הלבונה למחר, לא פיגל. בכל מקום מבואר במשנה שבהילוך הקומץ לבדו פיגל אם חשב להקטיר לבונה למחר. מביאה הגמרא דעה חולקת על חריפי פומפדיטה. יתיב ישב רב מנשיה בר גדה כמי דה אביי לפני אביי ויתיב כאמר משמי דה רב חיסדא. ישב ואמר משמו של רב חיסדא, אין הקטרה מפגלת הקטרה. אם בשעת הקטרת הקומץ חשב להקטיר את הלבונה חוץ לזמנה, אין זה פיגול. ואפילו לדעת רבי מאיר דה אמר שמפגלין בחצי מתיר, אני מילי דברים האלו אינם אלא איחד חישב באו בשיריים, באופן שחשב לאכול את השיריים חוץ לזמנם. דקומץ מתיר דידהו, כיוון שהקומץ מתיר את השיריים, לכן הוא מפגל אותם. אבל אחא, כאן, שחשב על הלבונה, דקומץ לאו מתיר דלבונה הוא, הקומץ אינו מתיר את הלבונה, כי כך למדנו ליל בדף י"ג עמוד ב' שהלבונה אינה בעיכוב מנחה, כלומר, שאף שהקומץ מעכב את השיריים שאין לאוכלם קודם הקטרתו, אבל מכל מקום אינו מעכב את הלבונה ואפשר להקטירה עוד לפני הקומץ. לא מצי מפגל בה, אין יכול הקומץ לפגל בה בלבונה. אמר לאביי לרב מנשיה בר גדה, אני מרי, תענה לי אדוני, האם רב חיסדא אמר הלכה זו משמי דרב? אמר לי, השיב לו רב מנשיה בר גדה לאביי, אין, אכן כן. ומסביר השפת אמת מה שלא אמר רב מנשיה מתחילה בשמו של רב את ההלכה הזו, זה משום שרב אמר רק, אין הקטרה מפגלת הקטרה כמבואר לקמן, ואילו רב חיסדא הוסיף על דברה ואמר, ואפילו לרבי מאיר, ולכן אמר זאת רב מנשיה בשם רב חיסדא ולא הזכיר את רב. מוסיפה הגמרא איתמר נמי, כך גם נאמר בבית המדרש, אמר רב חיסדא, אמר רב, אין הקטרה מפגלת הקטרה. הרי לנו שאכן את ההלכה הזו אמר רב. ומביא אביי ראיה לדין הזה, אמר רב יעקב בר אידי משמי דה אביי, אפנה נמי תנינה, גם אנו שנינו משנה שממנה יש ראיה לדין הזה, שנינו ליל בדף ט"ז עמוד א', שחט אחד מן הכבשים של הצרת על מנת לאכול ממנו למחר מחוץ לזמנו, הוא פיגול, וחברו הכבש השני כשר שהרי לא פיגל בו. אבל אם שחטו על מנת לאכול מחברו למחר, שניהם כשרים. מה הטעמה? מה הטעם ששניהם כשרים? מבאר אביי, לאו משום, האם לא בגלל, דכיוון דלאו מתיר דידי הוא לא מצי מפגל בי. כיוון שהכבש הראשון אינו מתיר את הכבש השני, כי המתיר של הכבש השני הוא זריקת דמו, לכן אין הכבש הראשון יכול לפגל בכבש השני. ואם כן, גם כאן, כיוון שהקומץ אינו מתיר את הלבונה, אינו יכול לפגל אותה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לו, הטעם שם לגבי כבשי הצרת, הטעם שאין כבש מפגל את חברו, זה משום דלא יקבע בחד מנה, שני הכבשים לא הוקבעו בכלי אחד ולכן אינם שייכים זה לזה, אבל אחר כאן לגבי קומץ ולבונה דאיקבה בהד מנה, הוקבעו שניהם בכלי אחד שהרי הביא את המנחה והלבונה בכלי אחד, כאמור במסכת סוטה דף י' עמוד ב', אם כן כחד דמו, הם נחשבים כדבר אחד, ולכן אם חשב על הכתרת הלבונה, כשהקטיר את הקומץ, פיגל. מלמד את הגמרא שאף לדעת הסובר שאין הכתרה מפגלת הכתרה ואין מפגלים בחצי מתיר, מכל מקום שתי המחשבות הללו יכולות להצטרף לפגל. אמר רב אמנונה המילתא אבלה לי רבי חנינה ותקילה לי ככולי תלמודי, דבר זה התאימני ולימדני רבי חנינה ושקול לי הדבר חביב עליי ככל תלמודי. ומהו הדבר? הקטיר קומץ על מנת להקטיר לבונה למחר ועל מנת לאכול שיריים למחר, שחשב שתי מחשבות, זהו פיגול. ואילו הרמב"ם מפרש שבזמן הקטרת הקומץ חשב שיקטיר לבונה למחר ואחר כך הקטיר את הלבונה וחשב שיוכל את השיריים למחר. שואלת הגמרא מייקה משמלן, מה בא רבי חנינא ללמדנו? סוברת הגמרא לומר שדי באחת המחשבות שחשב כדי לפגל, ואז בא רבי חנינא להשמיענו על אחת מהמחשבות הללו שדי בא כדי לפגל, ואם כן אי הכתרה מפגלת הכתרה כמה שמלן? אם בא רבי חנינא להשמיע לנו שהכתרה מפגלת הכתרה וכוונתו שהמנחה פיגול משום המחשבה שחשב להקטיר את הלבונה למחר, ואילו המחשבה לאכול את השיריים למחר אינה כלום משום שאין מפגלים בחצי מתיר, אם כן לימה היה לו לומר רק שהקטיר קומץ להקטיר לבונה, ולא היה לו להזכיר שחשב לאכול את השיריים למחר, כי הרי מחשבה זו אינה מועילה לפגל. ואם מפגלים בחצי מתיר כמה שמלן, ואם רבי חנינא בא להשמיענו שמפגלים בחצי מתיר וכוונתו שהמנחה פיגול משום שחשב לאכול את השיריים למחר, ואילו המחשבה להקטיר את הלבונה למחר אינה כלום משום שאין הכתרה מפגלת הכתרה ואין מתיר מפגל מתיר, אם כן לימה היה לו לומר רק שהקטיר קומץ לאכול שיריים למחר, ולא היה לו להזכיר שחשב להקטיר את הלבונה למחר. ואיתר והיו כמה שמלן, ואם בא רבי חנינא להשמיע את שני הדברים, הן שהכתרה מפגלת הכתרה והן שמפגלים בחצי מתיר, ומה שאמר לאכול רצונו לומר או לאכול, וכוונתו שהמנחה מתפגלת באופן שחשב להקטיר לבונתה למחר, וזאת משום שהכתרה מפגלת הכתרה, או באופן שחשב לאכול את השיריים למחר, וזאת משום שמפגלים בחצי מתיר, אם את שני הדברים הללו הוא בא להשמיע רבי חנינא, אם כן לימה, היה לו לומר הקטיר קומץ להקטיר לבונה ולאכול שיריים למחר, כי הלשון הזו ולאכול משמע שמדובר או כך או כך, כמו במשנה לאל שלשון הקומץ ונותן בכלי והמוליך משמע הקומץ או הנותן בכלי או המוליך, אבל לשון לאכול משמע שחשב את שתי המחשבות, לא או או אלא ו, את שניהם יחד. משיבה הגמרא, אמר רב עדא בר אבא, מדובר שחשב את שתי המחשבות, דהיינו שחשב גם להקטיר את הלבונה למחר וגם לאכול את השיריים למחר. ולעולם כסבר באמת סובר רבי חנינא שאין הכתרה מפגלת הכתרה ואין מפגלין בחצי מתיר, ולכן אם חשב רק להקטיר את הלבונה למחר או רק לאכול את השיריים למחר אין זה פיגול. ושייני אחא, שונה הדין כאן כשחשב את שתי המחשבות, דפשטה לי מחשבה בכול המנחה, פשטה מחשבת הפיגול בכל המנחה, שהרי בזמן הכתרת הקומץ חשב גם על הלבונה וגם על השיריים, ולכן זהו פיגול. ואומרת הגמרא גרסה בברייתא שנשנתה בסוגיה הזו של פיגול בחצי מתיר. תני תנא קמי דרבי יצחק בר אבא, שנה אחד החכמים שהיה רגיל לשנות ברייתות לפני רבי יצחק בר אבא, הקטיר קומץ על מנת לאכול שיריים למחר, לדברי הכל פיגול. אמר לו רבי יצחק בר אבא לאותו חכם, ועמי פלג פליגי, הרי נחלקו תנאים בזה, לדעת רבי מאיר זהו אכן פיגול, אבל לדעת חכמים אין מפגלים בחצי מתיר, כפי שלמדנו ליל בדף ט"ז עמוד א'. אז איך אתה שונה שלדברי הכל זהו פיגול? אלא אימה, יש לך לשנות בדברי הברייתא, לדברי הכל פסול, שהרי גם חכמים הסוברים שאין זה פיגול מודים שהמנחה פסולה, כמבואר ליל בדף י"ד עמוד ב'. ולעיל נתבהר שחכמים פוסלים כשפיגל בקומץ לבדו, וזאת משום גזירה לגבי מנחה שאין בה לבונה, ואם כן היא מתפגלת בקומץ לבדו כגון במנחת חוטה שאין בה לבונה. שואלת הגמרא, מדוע אמר רבי יצחק בר אבא לחכם לשנות בברייתא פסול במקום פיגול, שזה דין אחר, הרי כיוון שמכל מקום הברית המשובשת היה לו לתרץ באופן אחר ולאימה, והיה לו לומר לחכם לשנות בברית, הרי זה פיגול במקום מה ששנה לדברי הכל פיגול. צריך לכתוב שם הרי זה פיגול ורבי מאירי, והברית הזו כדעת רבי מאיר, וכך לא היה משנה רבי יצחק ברבא את דין הברית במקום דין פיגול לדין פסול. תרץ את הגמרא, רבי יצחק הבין שטענה שהחכם הזה ודאי בלשון דברי הכל את ניהוע, שנה לו רבו את הברייתא כדברי הכל, ולכן יש לומר ששנה לו רבו פסול ולא פיגול. ומה ששנה החכם הזה בטעות פיגול, משום שפיגול בפסול מחלף לי, עשויים בני אדם להחליף בין פיגול לפסול, ויתכן לומר שטעה בזה, אבל הרי זה בדברי הכל לא מחלף לי, אין בני אדם עשויים להחליף בזה ולטעות, ולכן אם היה שונה לו רבו הרי זה, לא היה חכם אומר דברי הכל. ולכן תרץ רבי יצחק ברבא שהגרסה הנכונה בברייתא היא דברי הכל פסול. אדרן הלך הקומץ את המנחה, אדרן הלך הקומץ את המנחה, אדרן הלך הקומץ את המנחה בלי נדר. סיימנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק השני במסכת מנחות, פרק שמסתיים בדף טוב, בדף י' ז' עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק השלישי במסכת מנחות, פרק שתחילתו בדף י' ז' בדף טוב, פרק ששמו הקומץ רבה. עיקרו של הפרק שלפנינו עוסק במנחה שלא הושלמה עבודתה כראוי או שאירה בפסול אחר. ומתוך שהתבאר בו שהסולת והשמן מעקבין זה את זה, הקומץ והלבונה מעקבין זה את זה, כאמור לכמן בדרזך עמוד א', התפרשו בו גם בפרק הזה דיני כמה מצוות שאף בהם ישנם דברים שמעקבים זה את זה. יוצאת מן הכלל היא המשנה הראשונה שלפנינו של הפרק, שעוסקת עדיין בדיני פיגול במנחות, היא המשך לפרקים הקודמים. אחרי שכבר התבאר בפרק הראשון בדף י' עמוד ב' כללי דיני פיגול במנחות, ממשיכה המשנה שפותחת את הפרק השלישי לפרט אופנים בהם מחשבת הפיגול אינה פוסלת את המנחה. וכך אומרת המשנה הפותחת את הפרק השלישי, הקומץ את המנחה, כהן הקומץ את המנחה על מנת לאכול ממנה חוץ לזמנה דבר שאין דרכו לאכול, כגון קומץ ולבונה שאינם ראויים לאכילת אדם מפני שחובה להקטירם על גבי המזבח, וכן אם קמץ על מנת להקטיר ממנה חוץ לזמנו או חוץ למקומו דבר שאין דרכו להקטיר, דבר שאינו ראוי להקטרה אלא לאכילת אדם, כגון שיערי המנחה, כשר, המנחה כשרה מפני שדעתו בטלה אצל כל אדם. ומוסיף רבי עובדיה מברטנורה שמחמת כן אין מחשבתו נחשבת כלל כמחשבה. רבי אליעזר פוסל בשני האופנים. הגמרא תדון לכמן אם רבי אליעזר פוסל מן התורה או שטעמו משום גזירה שהם יבואו להכשיר גם במחשבת אכילה כדרכה. מפרשת המשנה מהו שיעור מחשבת פיגול באכילת אדם ובאכילת מזבח. אומרת המשנה, הקומץ על מנת לאכול למחר דבר שדרכו לאכול, וכן הקומץ על מנת להקטיר למחר דבר שדרכו להקטיר, וחשב כך רק על פחות מכזית, כשר, המנחה כשירה, מפני שאין אכילה פחותה מכזית. כמבואר בגמרא של עניין פיגול, גם אכילת מזבח נקראת אכילה ושיעורה בכזית. מוסיפה המשנה שגם אם חשב לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית, כשר, אף על פי שחשב מחשבת פיגול על כזית שלם, בכל זאת המנחה כשרה, כי אין אכילה והכתרה מצטרפים לשיעור כזית. ואף שדין זה שאין פיגול במחשבת חצי כזית כבר התבהר במשנה לאל בדף י' ב' עמוד ב', שאמרה לאכול כחצי זית ולהכתיר כחצי זית כשר, כי אין אכילה והכתרה מצטרפים. מכל מקום חזר התנה ושנה זאת כאן כדי להשמיענו, שאף רבי אליעזר הפוסל כששינה מאכילת אדם לאכילת מזבח או להפך, משום גזירה שמה יבואו להתיר גם במחשבת אכילה הראויה, אף על פי כן אינו גוזר במחשבת כחצי זית ואינו חושש שמה יבואו להתיר גם במחשבת כזית שלם. זו היה המשנה שלנו הפותחת את הפרק השלישי במסכת מנחות בדף י' ז' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את טעמו של רבי אליעזר הפוסל במחשב מאכילת מזבח לאכילת אדם ולהפך. אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, אמר רבי אסי בשמו של רבי יוחנן, מה היא טעמה דרבי אליעזר שסובר שהמחשב על אכילה שאינה כדרכה המנחה פסולה? אמר קרא, נאמר בפסוק העוסק בחושב מחשבת פיגול בספר ויקרא פרק ז' פסוק ה', ואם האכול יאכל מבשר זבח של עמיו ביום השלישי לא ירצה, המקריב אותו לא יחשב לו, פיגול יהיה. ולמדנו במסכת צבחים דף חפתת עמוד א', כשכוונת הכתוב, שאם חשב בשעת ההקרבה לאכול ביום השלישי, פיגל. ולא כפשוטו של מקרא שמדובר על האוכל ביום השלישי ממש. ומתוך שכפה לכתוב, אכול יאכל, משמע שבשתי אכילות הכתוב מדבר, אחד אכילת אדם ואחד אכילת מזבח, כלומר שני מיני אכילות מוזכרים בפסוק. א', אכילת האדם שאוכל מבשר הזבח, ב', אכילת מזבח במרכאות, שמקטירים על גביו את האימורים, ולמה הוזכרה גם אכילת מזבח בדין הפיגול? לומר לך, כשם שמחשבין באכילת אדם, כשם שמחשבה פוסלת בבשר הזבח הראוי לאכילת אדם, כך מחשבים, כך מחשבה פוסלת באכילת מזבח, באימורים הראויים לאכילת מזבח. ועוד יש ללמוד מן הפסוק הזה, שכשם שמחשבין מאכילת אדם לאכילת אדם, כשם שמחשבה פוסלת כשחשב על דבר הראוי לאכילת אדם, שיוכלו אדם חוץ לזמנו, ומאכילת מזבח לאכילת מזבח, וכן כשחשב על דבר הראוי למזבח, להקטירו חוץ לזמנו, כך מחשבין, כך מחשבה פוסלת גם אם שינה מאכילת אדם למזבח, שחשב להקטיר את בשר הזבח שדינו לאכל לאדם חוץ לזמנו, מאכילת מזבח לאדם, כשחשב לאכול את האימורים חוץ לזמנם. מה איתמה? מהו הטעם שלומדים גם את הדין הזה מאותו פסוק? מדאפקינו רחמנה להקטרה בלשון אכילה. תוך שישבה הכתוב הקטרה לאכילת אדם והוציאה בלשון אכילה, משמע שדינם שווה ומחשבים מזו לזו. ואירת הגמרא כיצד דורשים חכמים את הפסוק ומאכול יאכל. ורבנן הסוברים שהמשנה מאכילת אדם לאכילת מזבח ולהפך לא פיגל, הם מבארים עידה הפקינו רחמנה בלשון אכילה, מה שהוציאה כתוב את דיני הפיגול בלשון אכילה, גם במחשבת אכילת מזבח, לא בא אלא ללמד דלא שנה כי מחשב בלשון אכילה למזבח, ולא שנה כי מחשב בלשון הכתרה למזבח. אין הדין שונה, בין אם חשב להאכיל את המזבח חוץ לזמנו, ובין אם חשב להקטיר על גבי המזבח חוץ לזמנו. בשני המקרים, פיגל. כי היה עולה לדעת לומר שלשון אכילה לא שייכת לגבי המזבח, וכיוון שמחשבתו הייתה בלשון שאינה מתאימה, אז אולי לא חלים עליה דיני פיגול. בא הפסוק להשמיע לנו שכן. ויהיה הגמרא ביור נוסף בפסוק לדעת חכמים. אי נמי, אופן נוסף לבאר לדעת חכמים מדוע קינה כתוב את ההקטרה על גבי המזבח בלשון אכילה. כדי לומר לך, מה אכילה בחזית, כשם ששיעור אכילה בכל מקום בכזית, כאמור במסכת ברכות דף ממתת עמוד ב', אף מחשבת פיגול בהקטרה בכזית, ואם חשב להקטיר כזית חוץ לזמנו, פיגל. ולעולם יש לבאר שלשון אכילה שהזכירה כתוב, אכילה דאורך משמע. אין במשמעותו אלא אכילה כדרכה. אכילת אדם לאדם ואכילת מזבח למזבח. שואלת הגמרא ורבי אליעזר, מדוע לא דרש כחכמים? משיבה הגמרא, סובר רבי אליעזר, אם כן, אם כדברי חכמים, שהאכילה המוזכרת בפסוק הזה היא דווקא אכילה כדרכה, לכתוב רחמנה, היה כתוב צריך לכתוב, אם אכול, אכל. דהיינו שגם המילה השנייה תתחיל באות היי. הנמי, או באופן אחר, אם יאכול, יאכל. שתי המילים שיתחילו עם האות יוד. ללא שינוי בין שתי לשונות האכילה. מהי אכול יאכל? מדוע אם כן שינה כתוב לכתוב את המילה הראשונה עם ה' בהתחלה, אכול, והמילה השנייה בתחילתה באות י' יאכל, בלשונות שונים? שם התמינה תרתי, יש לך ללמוד מכאן לימוד נוסף, שגם המשנה מאכילת אדם למזבח או להפך, פיגל. רב זירא הקשה לרב אסי על הביור שאמר בשם רבי יוחנן. אמר לי רב זירא לרב אסי, איך אמרת בשם רבי יוחנן שרבי אליעזר למד את דינו מהפסוק? והרי אי טעמא דרבי אליעזר משום אחי, הוא אם טעמו של רבי אליעזר משום הדרשה הזו מהפסוק ומאכול יאכל? אם כן קראת נמי לחייב, ראוי שיתחייב קראת על אכילת המנחה הזו, שהרי התפגלה מדין תורה. וכי טעמא אחי נמי, אם תרצה לומר שאכן כך הוא הדין לרבי אליעזר שהאוכל יהיה חייב קראת? ואתו דאמרת משמי דרבי יוחנן, הרי אתה רב אסי אמרת בשמו של רבי יוחנן, שאף על פי שרבי אליעזר פוסל במשנה מאכילת אדם לאכילת מזבח ולהפך, מודה רבי אליעזר שאין אנוש קראת על האכילה הזו. ותרץ את הגמרא, אמר להישיב רב אסי לרבי זירא, תנאי אליבא דרבי אליעזר, יש מחלוקת תנאים בדעתו של רבי אליעזר. איקא למאן דאמר, יש מי שאומר שלפי רבי אליעזר, מנחה זו פסולה מדאורייתא. דהיינו מנחה שכמצא על מנת לאכול דבר שאין דרכו לאכול או להקטיר דבר שאין דרכו להקטיר, פסולה מדאורייתא. איקא למאן דאמר, יש מי שאומר בדעת רבי אליעזר שהמנחה הזו פסולה מדרבנן. ולכן מה שאמר רבסי בשם רבי יוחנן שטעמו של רבי אליעזר מפסוק, זה לפי התנה הסובר בדעת רבי אליעזר שהמנחה פסולה מן התורה. ומה שאמר בשם רבי יוחנן של דעת רבי אליעזר אינו אנוש כרת, זה לפי התנה הסובר בדעת רבי אליעזר שהמנחה אינה פסולה, אלא מדברי חכמים. מוריי ורבותיי, חיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דפינו היום מדף טוב במסכת מנחות, דף י"ז במסכת מנחות, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, כשהקטיר קומץ על מנת לאכול שעריים למחר, מה דינו ומדוע? שאלה שנייה, לחריפי פומפדיטה, מדוע כשהקטיר קומץ על מנת להקטיר לבונה למחר, זה פיגול אפילו לחכמים? שאלה שלישית, לרב חיסדא, מדוע זה לא פיגול אפילו לרבי מאיר? שאלה רביעית, באיזה אופן אף כשחשב רק בשעת הקטרת הקומץ זה פיגול? גם אם אין מפגלים בחצי מתיר ואין הקטרה מפגלת הקטרה. שאלה חמישית, מה התחדש בדין המשנה כאן? שאין אכילה והקטרה מצטרפות, הרי שנינו זאת כבר לעיל. והשאלה האחרונה על דף י' ז', מה נלמד לחכמים מכך שקראה התורה להקטרה אכילה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני. ט' ז' באלול תשע"ח, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה, דף טוב, דף י' ז', במסכת מנחות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, טוב באלול תשע"ח, י' ז' באלול תשע"ח, ונלמד דף חי, דף י' ח' במסכת מנחות. לקוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מי נותן התורה, חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.